תענית דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, 15 שורות מלמעלה, במילים זמן עצי כהנים והעם. מה פירוש זמן עצי כהנים? עצי כהנים והעם? מבאר את הברייתא, תנו רבנן, למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם? מה הסיפור שעומד מאחורי הדברים האלה ומה המשמעות של זה? אמרו, כשעלו בני הגולה, בזמן עזרא הסופר, בונים בית מקדש, בית שני. שמחה גדולה, מעולה מעורבבת עם קצת עצב. הייתה עניות, דחקות. לא מצאו עצים בלשכה. אין עצים כדי להעלות על גבי המזבח ולהקריב קורבנות. מה עושים? עמדו המשפחות האלו שמנויות במשנה בתחילת הפרק. משפחת ערך, בן יהודה, ועוד ועוד, 8 משפחות בסך הכל. והתנדבו עצים משלהם כדי להעביר על גבי המזבח. הם התנדבו עצים משלהם להביא על גבי המזבח? וכך יתנו נביאים שביניהם לתת להם שכר על ה... נדבת לב שהם התנדבו, שאפילו בשנים מאוחרות, כשעם ישראל יתבססו ויהיו מביניהם אנשים עשירים, והלשכה תהיה מלאה בעצים, יהיו המשפחות האלו, אלה שמתנדבים עצים משלהם בזמנים הקבועים להם. שנאמר, פסוק בנחמיה, והגורלות טיפלנו, עשו גורל, משמע כאן בפסוק, שלפי מה נקבע איזה משפחה תביא עצים באיזה יום, כנראה שהפילו גורלות, ואלה שנמנו במשנה, הם אלה שזכו באותו גורל להביא את העצים באותו היום, על קורבן העצים, הכהנים והלוויים והעם, להביא לבית אלוקנו, לבית אבותינו, לעתים מזומנות, שנה בשנה. אפשר לבאר, לפי איך שביארנו שהפירוש של הפסוק, שהפילו את הגורלות כדי לקבוע איזה משפחה, תביא באותו זמן את העצים. אלה שזכו בגורל בשנה הזאת, הם נקבע שהם אלה שיביאו את העצים כל שנה ושנה. לבאר על מזבח השם אלוקנו, ככתוב בתורה, שיש מצווה להביא עצים, ואש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, שיהיה אש על גבי העצים, ועל זה יקריבו קורבנות. באותו יום, שנקבע לכל שנה ושנה, שהמשפחה הזאת תביא את העצים, היום הזה הפך להיות יום טוב של ממש, בשביל אותה המשפחה. כמו שמספר בדף י"ב לאל רבי אליעזר ברבי צדוק, אני הייתי מבני אחת המשפחות האלה, מבני סנאה בן בנימין, שהיום שאנחנו מביאים עצים היה בי' באב, וזה היה יום טוב בשבילנו גם אחרי חורבן בית שני. והיה פעם אחת שתשעה באב חל בשבת ודחו אותו ליום ראשון. י' באב זה היום טוב שלנו, לכן אנחנו לא השלמנו את התענית, כי זה יום טוב שלנו היום הזה. נקבע לדורות היום הזה כיום טוב. אותו יום שהם התנדבו להביא את העצים. בנוסף, בזמן שבית מקדש עדיין עמד על תילו, כל זמן בית שני, הם היו מביאים קורבן ביום הזה. זה היה יום של שמחה בשבילהם. וגם העם כולו היה שותף בשמחה הזאת. על כל פנים אלה שהיו בירושלים, עד כדי כך שביטלו תפילה מיוחדת כדי שיהיה זמן להשתתף בשמחה של אותה המשפחה שמביאה היום את קורבן העצים שלה. כמו שנראה בעזרת השם בהמשך, על איזה תפילה מדובר? תפילת המעמדות. זה היה יום שמחה בשביל אותם משפחות שזכו להביא עצים למערכה. אחת המשפחות הייתה משפחת זטו בן יהודה. היום שלה, שהיו מביאים את הקורבן עצים, היה ב-15 באב. זה היה מין יום שבו היו מביאים, ועמהם היו מביאים כהנים ולוויים וכל מי שטעה בשבטו. כל אחד שידע שהמשפחה שלו שייכת לאחת המשפחות שיש להם יום טוב במהלך השנה שבו הם מביאים קורבן עצים, רק הוא לא זוכר איזה משפחה הוא שייך ואיזה יום היום טוב שלו, הוא היה מצטרף ב-15 באב עם בני זטו בן יהודה, שזה היה היום טוב שלהם. ובהמשך הצטרפו גם כן עוד שתי משפחות, בני גונבי אלי ובני קוצאי קציות, אולי זה אפילו היה משפחה אחת. מה פירוש גונבי אלי? אלי זה הידית של המכתשת שקודשים בו. קציות, בני קוצאי קציות, מה המשמעות של זה? התשובה לשאלה מבארת הברייתא בעצמה. תנו רבנן, מה היו בני גונבי אלי ובני קוצאי קציעות? משמע שזה היה מעשה אחד באותם אנשים. אמרו, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל. מן הסתם שזה הכוונה למלכות רומי. שלא יביאו עצים למערכה. ושלא יביאו ביקורים לירושלים. מביאים מהמערשה. למה דווקא שני הדברים האלה? כי יום קורבן עצים הייתה שמחה גדולה בירושלים, שסמכו עם אותה המשפחה שבשבילהם זה יום טוב, יום קורבן עצים. יום הבאת הביקורים מבואר מפורש במשנה במסכת ביקורים, שזה היה ממש יום של שמחה, שמקבלים את מביאי הביקורים בכבוד גדול ובשמחה גדולה. זה מה שהציק למלכות הרשעה. השמחה הגדולה שיש לנו בקיום המצוות, ואת זה הם חשבו, רצו לבטל. והושיבו פרוזדאות על הדרכים, אין חוכמות. שומרים, פרוזדאות הכוונה שומרים, כך מבאר רש"י. אתם לא מעלים עצים לירושלים, אתם לא מבריחים ביקורים לירושלים, שמרו על זה בכל משמר. כבר היו דברים מעולם, שהעמידו שומרים לא לעלות לירושלים. מתי זה היה? כדרך שהושיב המלך הראשון ממלכי ישראל. כשאומרים מלכי ישראל, זה אומר שיש מלכי בית דוד ויש מלכי ישראל. בזמנו של רחובעם, בנו של שלמה המלך, נחלקה מלכות עם ישראל לשני חלקים. היה מלך ממלכי בית דוד ומלך של עשרת השבטים. הראשון ממלכי עשרת השבטים היה ירובעם בן נבט, שנכשל והחטיא את עם ישראל בעבודה זרה. הוא עשה שתי פסלים וביטל את העלייה לרגל לירושלים. ועד כדי כך שהוא העמיד שומרים שאף אחד לא יעלה לרגל לירושלים בשלושה הרגלים. כמו שירובעם בן נבט הושיב שומרים שלא יעלו ישראל לרגל, ככה גם מלכות הרשעה העמידה שומרים שלא יעלו עצים ולא יעלו ביקורים לירושלים. וכי מישהו מעלה בדעתו שזה יועיל להם? לאותה להבת שלהבת אש קודש שבוערת בליבו של כל יהודי לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. מה עשו כשרים וירי חטא שבאותו הדור? הביאו סלי ביקורים, אבל הבריחו את סלי הביקורים. איך? וחיפום בקציות, כיסו את הפירות של הביקורים בקציות בתאנים מיובשות, וכך נטלום, וביחד עם זה אלי, שזה היה מין כלי שקודשים בו קציות, על כתפיהן. וככה עם כלי שמלמעלה יש תאנים מיובשות קציות, ואלי על הכתפיים, הם עוברים, באים לעבור את השומרים. כיוון שהגיעו אצל פרוזדאות, אצל השומרים, אז השומרים אמרו להם, להיכן אתם הולכים? אנחנו מאוד מקווים שאתם לא מעלים ביקורים או משהו כזה. אומרים להם, אנחנו עולים לעשות שני עיגולי דבלה מהקציות שיש לנו בסלים, יש לנו פה הרבה תאנים מיובשות, אנחנו צריכים להדק אותם, לעשות מהם עיגולים, הם היו ככה דוחקים את הקציות, ועושים מהם עיגולי דבלה כאלה, שמחברים מלא קציות יחד, וככה זה נהיה כמו עיגולי דבלה, שמחוברים קציות יחד. ככה, מכל התאנים האלה אנחנו רוצים לעשות שני עיגולים של קציות מיובשות, ככה דחוקים חזק. ואיפה אתם הולכים לעשות עיגולי דבלה? לא, במכתשת שלפנינו יש שם מין כזה מין קרקע, כזה מין שטח של מכתשת כזאת, שם אנחנו רוצים לעשות את עיגולי הדבלה עם האלי, ובאלי שעל כתפינו. אתם רוצים לעשות עיגולי דבלה? אדרבה, אתם יכולים לעבור. כיוון שעברו מהן, הצליחו לעבור את השומרים, יתרום בסלים, יתרו את הביקורים בסלים, והביאום לירושלים להקריב אותם, את אותם ביקורים. לכן הם יקראו בני גונבי אלי ובני קוצאי קציות, כי הם התגנבו מהשומרים עם האלי והקציות כדי להקריב ביקורים בירושלים. אבל הייתה עוד משפחה שהצטרפה לבני זת ובן יהודה ב-15 באב לשמוח עם קורבן העצים. טענה, הן, כמו המעשה שעשו בני גונבי אלי וקוצאי קציות, עשו גם כן דבר דומה לזה בני סלמי, מלשון סולמות הנטופתי. מה המעשה? תנו רבנן, מה הן בני סלמי הנטופתי? אמרו, פעם אחת, הרי אנחנו מכירים את הגזרה הזאת, גזרה מלכות הרשעה, גזרה לישראל, שלא יביאו עצים למערכה, ואנחנו יודעים גם שהם, מה שאמרנו קודם, את הברית הקודמת, שהם גם אסרו להביא ביקורים, אבל ככה אנחנו מדברים על העצים למערכה. ואין חוכמות. הושיבו שומרים, פרוזדאות על הדרכים, שישמרו שלא יביאו עצים למערכה. וזה לא פעם ראשונה, כמו שאמרנו שהעמידו שומרים, זה כבר היה, כדרך שהושיב ירובעם בן נבט בזמנו, בזמן בית ראשון. הם היו שומרים על הדרכים שעם ישראל, שלא יעלו עם ישראל לרגל. אבל אף אחד לא מעלה בדעתו שהגזרות של הגוזרים יצליחו נגד תורת השם. כל השאלה היא איך הצליחו להתגבר על אותה גזרה. זה שהצליחו זה ודאי, השאלה היא רק איך. מה עשו ירי החטא שבאותו הדור? עצים למערכה הם לא יביאו, זה היום טוב שלהם, הם צריכים להביא עצים למערכה. כך אפשר לבאר שהכוונה לאלה שזה היום טוב שלהם. מה עשו? הביאו גזיריהם, את הגזירי עצים של המערכה, ועשו מהם סולמות מאותם גזירים, סולמות מעץ. וככה הניחו את הסולמות על כתפיהם, והלכו להם, באים לעבור את השומרים. כיוון שהגיעו אצלן, אצל השומרים, אז השומרים אמרו להם, להיכן אתם הולכים? אמרו להם, להיכן? להביא גוזלות משובח שלפנינו, ואיך נעלה אל השובחים? בסולמות שעל כתפינו. אתם יכולים ללכת, העיקר אל תביאו עצים למערכה, זה הכי חשוב. כיוון שעברו מהן פרקום את הסולמות, והביאום והעלום לירושלים, ועליהם מקרבי העצים, מקרבי הביקורים, ועל כיוצא בהם. גם בזמננו יכול להיות אנשים כאלה צדיקים, שמוסרים נפש לקיים תורה ומצוות, שמתנדבים להביא איפה שצריך להביא, כדי להעמיד את התורה על תילה, הוא אומר, זכר צדיק לברכה, ועל ירובעם בן נבט וחבריו שבאים לעקור את התורה, הוא אומר, נאמר, ושם רשעים ירכב. היו שמונה משפחות שהיה להם יום מיוחד בשנה, שזה היה יום טוב של קורבן העצים שלהם. בכל זמן בית שני, וגם לאחר חורבן בית שני. היה בחמישה באב, היה בני פרעוש, כך קראו להם, פרעוש. ובאחד בטבת, בני פרעוש הביאו פעם שנייה. ולכן המשנה הדגישה שהם הביאו פעם שנייה. המשנה אומרת, באחד בטבת שבו בני פרעוש שנייה, להביא פעם שנייה את העצים. משמע שהם היחידים שהביאו פעם שנייה. אז אולי ננסה קצת לברר ולפענח כמה מהשמות שמוזכרים במשנה, כי לכאורה נראה שיש כאן שני משפחות שחוזרות על עצמם, ולא כתוב עליהם שזה פעם שנייה. כתוב, ב-20 בו, הכוונה בחודש אב, בחף לחודש אב, הביאו בני פחת מואב בן יהודה. מי זה בני פחת מואב בן יהודה? מביאה הברייתא שתי דעות. תנא, בני פחת מואב בן יהודה אין הן בני דוד המלך. פלי פלי. ודאי שזה לא הכוונה לבנים בקרבה ראשונה. כי אז דוד המלך ובניו כבר נפטרו בזמן בית ראשון, ואנחנו מדברים כרגע על בית שני. הכוונה מצאצאיו של דוד המלך, שהיה בן שבט יהודה. למה הם נקראים בני פחת מואב? כי הם היו בני פחת מואב מזרעה של רות המואביה, שהיא בת של פחת מלך מואב, דגיורת. דברי רבי מאיר. המשנה שלנו, הגמרא תכף תאמר שלא מתאימה עם דעתו של רבי מאיר. כי מצאצאיו, מהמשפחה של דוד המלך, כבר הביאו פעם אחת. כבר הביאו פעם אחת. כמו שראינו, בחף תמוז, הביאו בני דוד המלך. אז למה כאן, אם בחף באב, מה שכתוב, בני פחת מואב בן יהודה, הכוונה גם כן מבני דוד המלך, היה צריך לומר שהם שבו פעם שנייה. לכן הגמרא תאמר שהמשנה שלנו לא מתאימה עם הדעה הזאת של רבי מאיר. הלאה, רבי יוסי אומר, הסבר אחר, מי זה היו בני פחת מואב בן יהודה? הן הן בני אחיין של דוד המלך, יואב בן צרויה. צרויה הייתה אחותו של דוד המלך, וכמובן שגם צרויה הייתה מהצאצאים של פחת מואב. היא הייתה גם כן מהצאצאים של רות המואביה. בסדר גמור. פעם ראשונה שלפי דעתו של רבי יוסי, מוזכרים כאן המשפחה של יואב בן צרויה. בהמשך המשנה כתוב, מי היו אלה שזכו ב-20 באלול, שיהיה להם יום טוב על קורבן עצים? בני עדין בן יהודה. מי זה עדין בן יהודה? אז כאן, תנו רבנן, בני הדין בן יהודה, אומר רבי יהודה שאינן בני דוד המלך, שהוא היה גם כן בן שבט יהודה. למה הוא נקרא הדין? כי לפי דעה אחת, מה שכתוב בספר שמואל, שהיה אחד שנקרא הדינו, מלשון הדין, העצני, מלשון עץ. יש הסבר אחד שזה כוונה על דוד המלך. למה הוא היה מצד אחד הדין, מצד אחד עץ? כשהוא יושב בבית המדרש, הוא היה כמו תולעת, הדין. רך, אבל כשהוא היה יוצא למלחמה, היה מתקשה כעץ לנצח את האויבים. לכן הוא נקרא מצד אחד עדין, מצד שני עץ. וגם כאן, אנחנו רואים שהמשנה לא יכולה להתאים עם דעתו של רבי יהודה, כי אם לפי דעתו של רבי יהודה, בני עדין בן יהודה, הכוונה ממשפחתו של דוד המלך, אז כבר הם הביאו פעם אחת עצים, כמו שמובא, ונו קודם, ש... ב-20 בתמוז הביאו משפחתו של דוד המלך עצים. אז למה לא כתוב כאן שזה פעם שנייה? גם את זה הגמרא תאמר שהמשנה שלנו היא לא מסתדרת עם דעתו של רבי יהודה. רבי יוסי אומר, בני הדין בן יהודה, אין הן בני יואב בן צרויה, שגם יש דעה סוברת שהוא היה מכונה הדינו העצני. אם כן, לפי דעתו של רבי יוסי, עכשיו אנחנו מוצאים, פעם שנייה את דעתו. פעם קודמת הוא דיבר על 20 בו, מה שהיה בחף אב, שכתוב בני פחת מואב בן יהודה, אמר רבי יוסי שזה הכוונה בני יואב בן צרויה, וכאן ב-20 באלול, בני עדין בן יהודה, שוב פעם זה בני יואב בן צרויה, אז לכאורה זה, המשנה לא מסתדרת גם עם דעתו של רבי יוסי, הגמרא תבאר שיש שתי דעות מה דעתו של רבי יוסי. ולכן המשנה שלנו כן מתאימה עם דעתו. במשנה למדנו באחד בטבת, אז אחרי שבני פרעוש היו פעם ראשונה בחמישה באב, כאן באחד בטבת שבו בני פרעוש פעם שנייה להביא קורבן עצים, והם היו היחידים שהביאו פעם שנייה. אם כן, שואלת הגמרא, אם כשמישהו מביא פעם שנייה, המשנה כותבת את זה מפורש, אז מה אני מתנית? לפי מי נשנתה המשנה שלנו? ודאי שלא כמו דעתו של רבי מאיר, ודאי שלא כמו דעתו של רבי יהודה, ואולי נאמר שאפילו לא כמו דעתו של רבי יוסי. כי אם כמו דעתו של רבי מאיר, הוא הרי סובר שבני פחת מואב הם בני דוד המלך. והרי בני דוד המלך כבר הביאו פעם אחת ב-20 בתמוז. כמו שהמשנה מפורש כותבת בתחילת הפרק. אז ליטני, לגבי מה שכתוב שבני פחת מואב הביאו ב-20 בחודש אב, שיהיה כתוב שהם הביאו פעם שנייה, שבו בני דוד בן יהודה פעם שנייה. אז המשנה שלנו היא לא כמו דעתו של רבי מאיר, וזה גם המסקנה. ואם תאמר שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה, זה גם כן לא מתאים. למה? כי הרי פעם ראשונה מהמשפחה של דוד המלך הביאו ב-20 בתמוז, כמו שאמרנו שמפורש במשנה. והוא סובר הרי שמה שכתוב בני הדין בן יהודה, הכוונה לצאצאיו למשפחתו של דוד המלך. אז אם הם הביאו כבר פעם אחת ב-20 בתמוז, והם הביאו אחרי זה ב-20 באלול, אז אם לפי דעתו של רבי יהודה, ליתני שבו בני דוד בן יהודה פעם שנייה, למה לא כתוב שזה פעם שנייה? אלא זה חייב להיות כמו דעתו של רבי יוסי, ולכאורה גם לפי דעתו זה קצת קשה, כי יש שתי דעות מה דעתו של רבי יוסי. כי רבי יוסי היא, המשנה שלנו, הוא הרי סובר שבני פחת מואב זה היה משפחתו של יואב בן צרויה, ובני עדין זה גם משפחתו של יואב בן צרויה, אז ליתני שבו בני יואב בן צרויה פעם שנייה. עונה הגמרא, לעולם המשנה שלנו כמו דעתו של רבי יוסי, ותרי תנא היה לי בדי רבי יוסי. יש ויכוח מה דעתו של רבי יוסי. תנא אחד סובר שבני פחת מואב הם בני יואב בן צרויה, ובני הדין היו משפחה אחרת, אולי דוד המלך, אולי מישהו אחר. להגיד שזה דוד המלך, אם ככה תצטרך לבאר שבני דוד המלך באו פעם שנייה, חופן משפחה אחרת. ותנא אחר סובר שבני הדין הם אלה שהם ממשפחתו של יואב בן צרויה, ובני פחת מואב זה משפחה אחרת. ואם כן, היחידים שהביאו פעם שנייה קורבן עצים היו בני פרעוש, שהם הביאו פעם ראשונה בהי באב, ופעם שנייה באחד בטבת. למדנו במשנה שעם ישראל, לפי דעתו של רשי, גם כהנים, לוויים וישראלים, כולם בזמן בית מקדש, כל אחד היה שייך לאיזשהו מעמד. מה פירוש מעמד? היה 24 משמרות של מעמדות. כל משמרה של מעמדות הייתה משרתת שבוע אחד. כל שבוע משמרה אחרת הייתה צריכה להיות על מעמדה. ומה היה התפקיד שלהם? אז התחלק, היו אלה שהיו בירושלים, ואלה שהיו בשער הערים. אלה שהיו בירושלים, היו צריכים לעמוד בזמן הקרבת הקורבן, לראות איך מקריבים את הקורבן, קורבנות הציבור. היו שלוחים של כל עם ישראל. ובנוסף, הם גם היו מתפללים אחרי כל תפילה, שחרית, מנחה, לאנשי המעמדות, באותו שבוע של המשמרה שלהם, הייתה גם תפילת נעילה, מה שאנחנו מתפללים ביום הכיפורים. אנשי המעמד, בשבוע שהם היו, שזה היה המשמר שלהם, הם היו מתפללים תפילת נעילה גם כן. ואחרי תפילת נעילה, הם היו מתפללים גם כן את התפילה המיוחדת. אחרי כל תפילה התפללו תפילה מיוחדת, שהקורבנות ציבור יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. זה אלה שבירושלים, היה להם שני דברים. הם היו עומדים בזמן הקרבת הקורבנות, לראות את הקרבת הקורבן, והם מתפללים שהתפילות יתקבלו ברצון. אלה שהיו בכל המקומות האחרים, בערים אחרות, הם לא היו יכולים לעמוד על הקורבן בשעת הקרבתו, אבל הם כן היו מתפללים אחרי כל תפילה, תפילה מיוחדת שהקורבנות התקבלו ברצון. בנוסף, הם היו קוראים קריאת התורה כל יום, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי, ובימי שני עד חמישי, דהיינו לא כולל ראשון ושישי, הם היו מתענים, תענית. זה היה אנשי המעמד שהיו בערים אחרות, לא בירושלים. אלה שהיו בירושלים, היה עוד דבר שהם היו שונים מכולם, על כל פנים לפי דעתו של רש"י, מכיוון שהם היו צריכים גם, בעיקר אולי, לעמוד בזמן הקרבת הקורבנות. אז בימים שהיו קורבנות מיוחדים, או ביום שלמשל יש הלל, יש איזשהו דבר שלוקח מזמנם, הם היו מבטלים תפילה אחת מתפילת המעמדות שלהם. ובמשנה למדנו, לגבי אלה שבירושלים, אנשי המעמד שבירושלים, יום שיש בו הלל, תוספות שם כותבים שזה הכוונה רק לימי החנוכה, שזה יום שאין בו תפילת מוסף ויש בו כן הלל שלם, אז אחרי תפילת שחרית לא היה מעמד, לא היו מתפללים על הקורבן, על הקורבנות של הציבור שהתקבלו ברצון, כי היה להם את תפילת הלל, לא היה להם זמן להתפלל על המעמדות, תפילת המעמדות. יום שיש בו קורבן מוסף, אין תפילה מעמדות אחרי תפילת מוסף ואחרי תפילת מנחה. ולפי דעתו של רבי עקיבא, לפני שהוא חזר בו, גם לא אחרי תפילת נעילה. יום שיש בו קורבן עצים, שבו עסקנו ברחבה בתחילת השיעור, לפי דעתו של רבי עקיבא לא הייתה תפילת מעמדות אחרי מנחה, ולפי בן עזאי בשם רבי יהושע לא הייתה תפילת מעמדות אחרי תפילת נעילה. ולפי זה אומרת המשנה שם, את הציטוט שכאן הגמרא מביאה, שבאחד בטבת, ראש חודש טבת, שיוצא בעיצומם של ימי החנוכה, והוא גם כן היה יום שהיה בו קורבן עצים, לא היה בו מעמד, לא הייתה תפילת מעמדות אחרי אף אחת מהתפילות. לא התפללו על הקורבנות שהתקבלו ברצון, באלף בטבת. למה? אחרי שחרית יש הלל, כי זה הרי חנוכה. אז לא היה תפילת מעמדות אחרי שחרית. מוסף, כל פעם כשיש קורבן מוסף, זה הרי ראש חודש, אז אין אחרי מוסף, אין תפילת מעמדות, ואין אחרי מנחה תפילת מעמדות, ואחרי תפילת נעילה גם לא היה תפילת מעמדות, אפילו לא לפי דעתו של בן עזאי בשם רבי יהושע, כי הרי גם היה קורבן עצים. אז לפי דעתו, יום שיש קורבן עצים אין בנעילה, תפילת מעמדות. אמר לי מר קשישה, שהיה ברי דרב חיסדה, היה בנו של רב חיסדה, הוא אמר לרב אשי, יש לי שאלה על המשנה. המשנה אומרת שיום שיש בו קורבן מוסף, המשנה כותבת ככה, אין בנעילה. אז הוא שואל, למה? למה אין בנעילה? למה אין תפילת מעמדות אחרי נעילה, או אחרי מנחה, לפי בן עזאי בשם רבי יהושע? הגמרא הבינה עכשיו שהשאלה היא, למה אחרי תפילת מוסף יש כן תפילת מעמדות? אני אומר, מיד תדחה את זה, כי כמובן כשרבי עקיבא אמר שאין תפילת מעמדות בנעילה, הוא התכוון אין במוסף, לא במנחה ולא בנעילה. ולכן הגמרא תבאר את מה שקשישה התכוון לשאול. אבל קודם כל הוא שואל, מה ישנה הלל? מה שונה יום שיש בו הלל דדחי דידי, שהוא דוחה תפילת המעמד? של התפילה שסמוכה לו, הייתה תפילת שחרית, אחריה היה צריך להיות תפילת המעמדות, אבל מכיוון שיש הלל, אין תפילת מעמדות. הלל דוחה את התפילת המעמדות שלו. ומה ישנה מוסף, דלא דחי דידי. למה יום שיש בו קורבן מוסף, הוא לא דוחה את התפילה שלו. הגמרא הבינה שהכוונה היא, או שרבשי הבין, כמו שמבורר פה, אמר לרבשי, רבשי יונה לו, רבשי הבין שמרקשיש התכוון לשאול, למה יום שיש בו תפילת מוסף, אז אחרי תפילת מוסף, יום שיש בו קורבן מוסף, אז אחרי תפילת מוסף, יש מעמד, ורק אחרי נעילה אין מעמד. אז אמר לי רב קשישה, בוודאי שאחרי תפילת מוסף אין מעמד גם כן, כמו שאחרי שחרית אין מעמד ביום שיש בו הלל. כי הרי אשתה, אם את המעמד של מנחה או של נעילה, תלוי לפי רבי עקיבא או לפי בן עזאי בשם רבי יהושע, דלאו דידי דחי, אם הוא דוחה תפילה, לא התפילה הבאה, אלא תפילה אחר, שמאוחרת יותר, זאת אומרת, יש קורבן מוסף, אז יש קודם תפילת מוסף, אחרי זה תפילת מנחה. אם הוא דוחה תפילת מנחה, כל שכן שהוא דוחה תפילת מוסף, דידי לו כל שכן שהוא דוחה, אז מרקשישה חידד את מה שהוא התכוון לשאול. אמר לי, אחי קרמין הלך, זה מה שהתכוונתי לשאול. ברור לי שיום שיש בו הלל, הוא דוחה את המעמדות שסמוך לו של שחרית. ויום שיש בו קורבן מוסף, ודאי שדוחה את המעמד של מוסף. אבל השאלה שלי, למה הוא דוחה גם את המעמד של האחר התפילה של האחריו, של מנחה? לא לדחי אלא דידי. יש היום קורבן מוסף? פילי פלאים, זה ממש נפלא. אז בסדר. אז צריכים אנשי המעמד בירושלים ללכת ולראות איך מקריבים את קורבנות המוסף ולעזור להביא עצים ומים? בסדר גמור. נכון. אבל, אז אחרי תפילת מוסף לא יהיה מעמד, אבל מה עם מנחה? למה אחרי תפילת מנחה גם כן אין מעמד? כמו ששחרית, אם יש אחר כך הלל, אז רק אחרי שחרית אין מעמד, ככה גם קורבן מוסף. אם יש לך קורבן מוסף, אז רק אחרי תפילת מוסף לא יהיה לך מעמד. למה אחרי מנחה גם אין מעמד? ביום שיש בו קורבן מוסף. אמר לי רבשי, איקה רבי יוסי דקראי כבטח. באמת יש את דעתו של רבי יוסי שסובר כמותך, שהוא חולק גם על רבי עקיבא וגם על בן עזאי בשם רבי יהושע. דתניא. רבי יוסי אומר, כל יום שיש בו מוסף, יש בו מעמד. אפילו שיש קורבן מוסף, יש תפילת מעמד. מעמד דמאי, איזה מעמד, איזה תפילה שהקורבן יעלה לרצון, אחרי איזה תפילה אנחנו נאמר את התפילה הזאת? אחרי תפילת שחרית? אילם המעמד דשחרית? אין על זה ויכוח. בוודאי שאין סיבה לדחות את תפילת המעמדות של אחרי שחרית בגלל קורבן מוסף. התנא קמא נמי אחי קמא. גם תנא קמא, גם התנאים האחרים, כולם מסכימים שאחרי תפילת שחרית ודאי נאמר תפילת המעמדות, אין שום סיבה שלא. המוסף הוא לאחר מכן. אלא מה תאמר? שרבי יוסי מתכוון לומר שיום שיש בו קורבן מוסף, יש תפילת מעמד אפילו של אחרי תפילת מוסף? לא ייתכן. זה מאוד מאוד דחוק לומר דבר כזה. מה? דידי נמי לא דחי? מה? קורבן מוסף? זה לא סיבה מספיק גדולה שאנשי המעמד עסוקים לראות איך מקריבים את קורבן המוסף, הם לא יכולים אחרי תפילת מוסף ללכת ולהתפלל שהקורבנות יעלו לרצון, הם צריכים מהר לרוץ לראות איך מקריבים את קורבן המוסף. זה קורבנות מרובים, זה לקח זמן לראות את ההקרבה של הקורבנות האלה. אז לא ייתכן שאחרי מוסף עוד יהיה תפילת המעמדות של קורבן המוסף. אלא חייבים לבאר שרבי יוסי מתכוון לומר, יום שיש בו קורבן מוסף, יש בו גם מעמד. איפה, מתי יש מעמד? בתפילות האחרות. אחרי מנחה, אחרי נעילה. דה מנחה ודה נעילה. שמע מנה, שלפי דעתו של רבי יוסי, קורבן מוסף דידי את התפילת המעמד שסמוכה לתפילת מוסף דחי, אבל דלאו דידי את התפילות האחרות, התפילת המעמדות של אחרי התפילות האחרות זה לא דחי, כמו שרצה לומר רב קשישה, שמע מנה. אם כן, יש שלוש דעות. כשיש קורבן מוסף, אחרי איזה תפילות לא נאמר תפילת המעמדות? לפי רבי יוסי, רק אחרי תפילת מוסף. לפי בן עזאי בדעת רבי יהושע, גם אחרי תפילת מנחה, ולפי רבי עקיבא לפני שהוא חזר בו, גם אחרי תפילת נעילה. שואלת הגמרא, למדנו במשנה, באחד בטבת, לא היה בו מעמד, לא היה שום תפילת מעמדות, לא אחרי שחרית, לא אחרי מוסף, לא אחרי מנחה ולא אחרי נעילה. למה? כי היה בו הלל שלם, תכף הגמרא תגיד שזה הלל שלם, היה בו הלל, אז אחרי שחרית אין מעמד. זה ראש חודש, וזה חנוכה, יש הלל. זה ראש חודש, אז יש קורבן מוסף. אז אין מעמד לא אחרי מוסף ולא אחרי מנחה. ויש גם קורבן עצים, באלף בטבת היה קורבן עצים, של בני פרעוש. אז אם כן, גם לא היה אחרי תפילת נעילה מעמד, לא היה מעמד בכלל. שואלת הגמרא, ולתני נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד? כי באחד בניסן, אמנם זה לא חנוכה, אבל זה גם ראש חודש, וזה גם קורבן עצים. וראש חודש, הרי יש בו הלל. מפני שיש בו הלל וקורבן מוסף של ראש חודש וקורבן עצים של בני ערך בן יהודה שהיו הראשונים שהביאו קורבן עצים. אמר רבה, כן כן היה הלל, אבל זה לא הלל שיש באלף בטבת. יש הבדל בין הלל שיש בראש חודש טבת להלל שיש בראשי חודשים אחרים. זאת אומרת הלילה דברי שיערך לאו דאורייתא. מה שאומרים הלל בראש חודש זה מנהג, זה לא מהתורה. ולכן גם יש הלל, אחרי תפילת שחרית כן יאמרו את תפילת המעמדות. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 יום בשנה בלבד יחיד גומר בהם את ההלל, שיש חיוב לומר הלל. ואלו הן ה-18 יום שיש בשנה, קודם כל 8 ימי החג של חג הסוכות, ולאחר מכן 8 ימי חג החנוכה, בסך הכל יש לנו 16 ימים, ויום טוב הראשון של פסח, אז זה 17 ימים, ויום טוב של עצרת, של חג השבועות, 18 ימים. ובחוץ לארץ, בגולה, שנוהגים יום טוב שני של גלויות, זה יוצא בסך הכל 21 יום, ואלו הן 9 ימי החג, כי הרי שמיני עצרת מוסיפים לאחריו עוד יום של שמחת תורה, בחוץ לארץ זה יומיים. ו8 ימי חנוכה, כי בחנוכה לא מוסיפים יום בחוץ לארץ, ושני ימים הראשונים של חג הפסח, שגומרים בהם את ההלל, יש ספק מה היום הראשון, לכן הם אומרים יומיים, ושני ימים טובים של עצרת. אבל ראש חודש, יחיד לא חייב לומר את ההלל, אמנם זה מנהג, היום נוהגים כן לומר. ומכיוון שראש חודש זה לא חיוב לגמור את ההלל, לכן, זה שיש הלל בראש חודש, זה לא סיבה לדחות את תפילת המעמדות של אחרי שחרית. רק הלל של חנוכה, שהוא חמור יותר, הלל שלו דוחה את תפילת המעמדות של אחרי תפילת שחרית. מספרת הגמרא, רב איקלה לבבל, הזדמן לבבל, בהמשך הוא גם היה גר בבבל, אבל בהתחלה היה גר בארץ ישראל. חזינו דקקרו הלילה בראש ירחה, הוא ראה איך שהם קוראים הלל כל ראש חודש. בהתחלה הוא סבר שהם טועים, בראש חודש לא חייבים לומר הלל. רצה להפסיקינו, רצה לעצור אותם. כיוון דחזה דקמדלגי דלוגי, כיוון שהוא ראה שמדלגים חלקים מההלל, אהבתי כי ישמע השם, לא לנו. אז אמר, שמע מן המנהג אבותיהם בידיהם, הם לא עושים את זה כחיוב, אלא עושים את זה כמנהג, לכן זה מותר. תנה, יחיד לא יתחיל, הוא לא צריך להתחיל לומר הלל בראש חודש, ואם יתחיל לומר הלל, גומר, יכול לסיים, לא צריך להפסיק. מכאן אנחנו עוברים לנושא אחר, עד סוף המסכת, עוברים לנושא של ימי 17 בתמוז, וזה בעזרת השם נעסוק עד סוף השיעור הזה, ובשיעור הבא, בעזרת השם, נתחיל ונעסוק בענייני תשעה באב, ובשיעור של דף למד א', שזה השיעור שבזאת השם הסיום המסכת, נדבר גם כן על הימים הטובים, כדי לסיים בדבר טוב, שלא היו לישראל כמו 15 באב ויום הכיפורים. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז וכולי, אז דיברנו על זה שנשתברו הלוחות שמשה רבינו הוריד אחרי 40 יום שהוא היה בשמיים, למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, מאחרי וו או זין סיוון ועד 17 בתמוז, שאז נשתברו הלוחות. דבר נוסף שקרה ב-17 בתמוז, בטל קורבן התמיד. דבר שלישי, הצליחו להבקיע את העיר ירושלים. ודבר רביעי, אפוסטמוס, השר היווני, שרף את התורה. הדבר החמישי, שהעמיד מנשה צלם בהיכל. ואומרת הגמרא את החמישה דברים, איפה המקור שלהם. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות הראשונות, מנהלה, נתניה. יש שתי דעות מתי היה זמן קבלת התורה. לפי דעת חכמים, בשישה לחודש סיוון ניתנו 10 הדיברות לישראל, כמו שאנחנו נוהגים היום לעשות. רבי יוסי אומר, בשבעה בו, בזין סיוון. אבל זה לא משנה לחשבון שלנו מתי השתברו הלוחות, למה? כי גם למאן דאמר בשישה בסיוון ניתנו, אז בשישה בסיוון ניתנו 10 הדיברות, אבל רק בשבעה בסיוון עלה משה רבנו למרום לקבל את הלוחות. כמו שלמאן דאמר שבשבעה בסיוון ניתנו 10 הדיברות, גם לפי דעתו בשבעה בסיוון ניתנו, ובשבעה בסיוון באותו היום עלה משה למרום לקבל את הלוחות. איך אנחנו מוצאים בפסוק ראיה שבזין סיוון משה רבנו עלה למרום לקבל את הלוחות? תכתיב. בשבעה בסיוון עלה משה. דכתיב, ויקרא אל משה ביום השביעי, כן, ביום השביעי לחודש סיוון. טוב, בזין סיוון משה רבנו עולה למרום לקבל את שני הלוחות, לוחות הברית, לוחות הראשונות. והוא היה 40 יום ו-40 לילה שם במרום. מכתיב, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. עכשיו, אם משה רבינו עלה בזין בסיוון, מי זין סיוון כולל זין סיוון, עד סוף החודש, אם נאמר היה 30 יום, אם יש 30 יום בחודש סיוון, אז יש לך 30 פחות 6 ימים, כי ביום השביעי הוא כבר עלה למרום, יש לך 24 ימים בחודש סיוון, ועוד שיצר, עוד 16 ימים בחודש תמוז, מעלו לו 40, אז יש לך בדיוק 40 יום. הוא המתין שיעברו 40 יום, ימים ולילות שלמים. מעלו לו ב-40 בשבסר בתמוז, ב-17 בתמוז. אבל עם ישראל, לפי החשבון שלהם, משה רבינו היה צריך להגיע יום קודם, כי הם ספרו את היום, הם לא היו סבורים שצריכים שיהיה קודם הלילה ואחרי זה היום, וככה לחשב. אלא הם היו סבורים שהיום שמשה רבינו עלה, אפשר למנות אותו, ואז לפי זה, ב-16 בתמוז הוא כבר אמור לרדת. ואז הם עשו את העגל, ומשה רבינו כשהוא ירד ב-17 בתמוז ראה את העגל, ושבר את הלוחות. עתה ותברינו ללוחות. ב-17 בתמוז נחית, עתה ותברינו ללוחות. וכתיב, כמו שהפסוק אומר, ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל, וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. אז אם כן רואים שב-17 בתמוז זה הדבר הראשון שהיה, שהשתברו הלוחות. דבר שני שהיה, בטל קורבן התמיד. ברש של המשנה כותב שהיה איזושהי גזרה שהיה אסור יותר להקריב קורבנות תמיד. וזה גמרא, קיבלנו ככה מאבותינו. דבר שלישי שהיה ב-17 בתמוז, ובקעה העיר, הכוונה כמובן בבית שני. שאלת הגמרא, ב-17 בתמוז הווה, והכתיב לגבי בית ראשון בחודש הרביעי, הכוונה לחודש תמוז, כן? ראשון זה חודש ניסן, אייר, סיוון, תמוז, זה הרביעי. בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר וכתיב מיד אחר כך, כתוב בתרי, ותיבקע העיר וגומר. אמר רב הלוקה שזה לא סותר. כאן, שזה היה בתת בתמוז, בחורבן הבית הראשון, בראשונה. כאן, מה שהמשנה שלנו מדברת, זה בחורבן הבית השני, בשנייה, נתניה, בראשונה הובקעה העיר בתשעה בתמוז, זה היה בחורבן בית ראשון, ובשנייה, בחורבן בית שני, הובקעה העיר ב-17 בתמוז. הדבר הרביעי שהיה ב-17 בתמוז, שרף השר היווני אפוסטמוס את התורה, וזה גם כן קיבלנו מאבותינו גמרא. הדבר החמישי שהיה ב-17 בתמוז, שאז מנשה המלך העמיד צלם בהיכל מנהלן, מעיניין אנחנו יודעים שזה היה ב-17 בתמוז, תכתיב, ומעט אוסר התמיד, באותו יום שבטל התמיד, ולתת שיקוץ שומם. הוא עמד שיקוץ, הכוונה צלם בהיכל. ומכיוון שאנחנו יודעים שב-17 בתמוז בטל התמיד, קיבלנו את זה בגמרא, במסורת, אז אותו יום גם כן הוא עמד צלם בהיכל. שואלת הגמרא, וכי רק צלם אחד? הווה, בהיכל, והכתיב, ועל כנף שיקוצים, לשון רבים, משומם. היה שניים, שני צלמים, שני פסלים. אמר רב הנכון, בתחילה באמת היה טרי הוו, מנשה העמיד שני פסלים בהיכל, ונפל חד על חברי, נפל פסל אחד על חברו, והוא עוד אמור להושיע אותנו, אלה נופלים שם אחד על השני, שוברים אחד את השני, תברי לי לידי, הוא שבר את היד של הצלם השני. ולכן, הפסוק אחר כתוב שיקוץ לשון יחיד, כי הצלם שנקטע לו היד כבר לא נחשב. ספר את הגמרא והשתכח, נמצא דאב הכתיב, היה כתוב על אותו הצלם, אן צווית לחרוב הביתה, אתה רצית להחריב את בית המקדש על ידי שאתה מטה את עם ישראל לעבודה זרה? ידך השלימת לי, את היד של הפסל השני השלמתי לקדוש ברוך הוא ונתתי, על ידי שגדעתי את ידו של הפסל שבא חלילה להטעות את עם ישראל לעבודה זרה. אנחנו כמובן בשם השם אלוקינו נזכיר, ועד כאן דף כ"ח.